שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו תחת הכותרת האם הרע לנו כנס, כלומר האירועים שהיו לפני יומיים, יום ההקלטה, האם המלחמה, נקרא לזה הקטנה, המאבק מול איראן, האם היה לנו כנס, אם הרב ומורה וחבר ומוכר, מוכר בקוף, כלומר אני מוכיר אותו מאוד מאוד, הרב אורי שרקי, שלום לך.
שלום וברכה, גם אני מוכיר אותך.
חן, חן לך. ולפני כל דבר אחר אני מזמין אותך ואתכם גבירותיי ורבותיי חברים יקרים לפרסומת אחת, בבקשה. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם. עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. הנה התגבש מחנה, המחנה של ציר הרשע, והוא כרגע נראה יציב ולא מפורק ולא מפורד, והם שומרים אחד על השני בכל החזיתות שלהם. ואני מתבונן במחנה, נקרא לזה שלנו, והוא נראה לי רפסוסי משהו, כלומר אד-הוק. ארצות הברית הלכה בארגנה קואליציה נפלאה, ואפילו הצרפתים, אני אומר אפילו כי בתחילה היה נראה שהם בכלל לא בעסק הזה, מסתבר שגם הם היו בעסק הזה. ואתה אומר לעצמך, רגע, זה אירוע חד פעמי, זה אירוע שיתפתח, ולמה הוא מחייב אותנו?
תראה, אנחנו היום במה שהטינגטון מכנה התנגשות הציוויליזציות. התנגשות הציוויליזציות גם הגיעה לידי ממד צבאי, שלא היה הכרחי שיקרה, אבל זה קרה. ואנחנו היום בתוך המערכה, ויש איזושהי חולשה מובנית בתוך העולם המערבי ובמדינת ישראל בכלל זה. יש איזה קושי של הכרעה, ברגע שמגיע הזמן של ההכרעה נגד הרשע, כאן היסוס, ויש לזה בסיס תנכי. אם אתה רואה את שאול שמחלה את עמלק, אבל את מלך עמלק הוא לא רוצה לחלות. כלומר, כשמדובר על ההכרעה הסופית נגד הרשע, כאן צריך איזשהו אומץ. ומשהו בתוכנו חלש, והייתי אומר שהאויבים שלנו גם מזהים את החולשה הזאת, וזה מעודד אותם. אחד הדברים המשמעותיים ביותר בעולם האסלאמיסטי, זה השאלה של תחושת הניצחון, מעבר להגדרת הניצחון באופן טכני. ואני חושב שכאן יש לנו עוד מה ללמוד.
אתה אומר פה דבר מרתק. אתה אומר גם את בה יש ניצחון, עדיין חולשתנו הפנימית כאומה, אני מרחיב טיפה את דבריך, אינה מאפשרת לנו להגיד כן, ניצחנו.
כן, או שאנחנו כן רוצים לנצח. כן, משהו בנו אומר, תתפסו אותי, הרי זה שאנחנו לא נכנסים לרפיח למשל. אפשר להגיד זה הלחץ האמריקאי, אבל כל אדם שקצת מבין בפסיכולוגיה יודע שלחצים גם מוזמנים באופן סמוי על ידי הנלחץ. ולכן יש פה שאלה, האם אנחנו מסוגלים לעמוד על שלנו או שלא. מה שקרה עכשיו עם איראן באמת היה על גבול האפשרות הזאת. זאת אומרת, ארצות הברית ראתה שהעולם כולו, גם האיראנים, ראו שאנחנו רציניים באיום, מה שנקרא איום אמין באסטרטגיה כוללת, והדבר הזה באמת היה חלק מהניצחון, ללא שום ספק. אני חושב שאנחנו עוד נראה את התוצאות של ההצלה שחווינו לפני כמה ימים, אנחנו נראה אותה, התוצאות מתגלגלות ב... שיח הדיפלומטי והבין מדינתי.
אז אני רוצה להוליך אותך לשם, אורי. תמשיך את הנקודה הזו. בעצם אתה מתקרב לעורמת ההיסטוריה. בוא נלך הלאה, בוא נתקדם. אז מה תהיינה ההשפעות בהמשך דרכנו?
תראה, אם אנחנו נדע להתנתב כראוי, אז נאמר שאנחנו הולכים לקראת, קודם כל, זהות חדשה. זהות חדשה בתוך החברה הישראלית, הרבה יותר מאשר ההבנה או הכבוד של בין המחנות השונים בתוך מחננו, אלא ממש תיווצר פרדיגמה חדשה של הזהות הישראלית, שמתחילה כבר לצמוח אגב, משני מוקדים. הייתי אומר ככה, לפני המלחמה, בזמן המאבקים על הרפורמה המשפטית, נולד המגזר החילוני בישראל, כמגזר בעל תודעה עצמית. בעקבות המלחמה, נולד מגזר נוסף, המגזר הפריפריאלי. מי שנלחם היו אנשי הפריפריה, בעיקר דתיים, אבל הפריפריה שפכה את דמה. ולדבר הזה לא יכול להיות שלא תהיינה תוצאות. כשאדם מקיס את דמו, אז תודעת השלטון מתחילה להתבסס בקרבו. ואז יוצא שיש לנו כאן שתי קבוצות שההיסטוריה מפגישה אותם בעל כורחם, המגזר החילוני והפריפריה, ומתוך כך תיווצר זהות מחודשת. אני רוצה להגיד לך משהו. כאשר אנשי אחים לנשק, שאני מאוד מאוד רחוק מדרכם, מהרבה מאוד בחינות, יצאו אל העוטף עזה על מנת לעזור, לאיפה שהיה צריך לעזור, מי שהתנדב אצלם היו נוער הגבעות, שגם הם מאוד רחוקים מהם.
אורי, רגע, אני בשוק גמור, אתה מספר שהמתנדבים לאחים לנשק בתחילת המלחמה שהם הקיבו הנגר וכך הלאה, ועזרו להמון גם לאנשים וגם לחיילים, היו במתנדבים שם גם נוער הגבעות?
בוודאי, בוודאי, קיבלתי על כך עדויות. הדבר הזה מאוד מעניין, כי זה המפגש הבלתי אמצעי בשעת מצוקה, בשעת שצריך לעזור, יוצר איזושהי רקמה, רקמה אנושית מיוחדת. אז עם כל הוויכוחים וכל המרחק האדיר מבחינה ערכית ומבחינה פוליטית, בכל זאת משהו הולך ונרקם. ואני חושב שזה בוודאי יתרום להיווצרותה של פרדיגמה חדשה של הזהות שלנו. ועכשיו, לדבר הזה יהיו גם השלכות אוניברסליות. כי בסופו של דבר, בין שאנחנו רוצים בכך, בין שאנחנו לא רוצים בכך, העולם מביט בנו. והעולם מתעניין בשאלה, מה יש ליהודים לומר? מי הם האנשים האלה? מה המסר שלהם? גם מבחינה ערכית, גם מבחינה תרבותית. ולא תהיה לנו ברירה, נצטרך להגיד את דברנו.
ואתה מוכן להעז ולהגיד מה היו דברנו?
תראה, אני אגיד לך משהו. אם אתה כבר יודע מה יהיה, אז אתה מודד את העתיד במדדים של ההווה. אין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. אומר הרמב״ם שדברים אלה סתומים הם אצל הנביאים. הרב יהודה אשכנזי, שזכיתי ללמוד אצלו, היה אומר, מה זה הם סתומים אצל הנביאים? שגם לנביאים זה סתום. גם הנביאים אינם יודעים מה המסר שהם נושאים. ולכן אני דווקא רוצה שניפתח אל העתיד, יותר משנגדיר את העתיד.
שמע, אני מרשה לעצמי שהתגוללו עליי עקב דבריי הבאים. אני מוכן לקבל אותך כנביא. איך זה היה, אורי?
יהיה נחמד, רק שלא יסכלו אותי בתור נביא שקר.
שלא יסכלו אותי בתור מי שמנבא את הנביא. שמע, מקסימום, אתה יודע מה, אורי? שנינו נסתכל יחדיו, יאללה, מתאים לי. תשמע, אני רוצה להמשיך את קו החשיבה שלך. אתה מצייר כאן ציור, ואני מוכרח להגיד שבתוך כל ים הנבואות הקודרות, שאני מודה שאני שרוי בהם מצד עצמי ומצד רבים ממכריי, חבריי וכולי, סוף סוף מישהו בא ואומר לי איזה שהם דברי נחמה. כלומר, נבואות זעם, אני מלא בהם בלי סוף. גם פה יש כיסא ריק של אליהו, של האורחים שלנו, ונבואות זעם אני שומע כל היום, ואתה מצייר איזושהי נבואת נחמה, ואתה אומר, אני רוצה לסכם, לחדד את הדברים, אתה אומר, תתבונן לתוך ההיסטוריה המתרחשת עכשיו, אם כן לעתיד ככל שניתן, ואנחנו רואים עכשיו תהליך של צמיחה של זהות חדשה, שתוליך את החברה למקומות אחרים, פרדיגמה חדשה, מקומות אחרים, אופקים, רעיונות חדשים, שהדור שלנו לפחות לא מסוגל הוא בעצמו ליצור את זה, אלא המפגש הזה, ההתכה הזו, הסימבול הכי מצוין זה אחים לנשק ונוער הגבעות, זה העתיד. מעורר אצלי צמרמורת, אורי. זה סיכום
דברי. יפה, קודם כל, אני ממש נהנה מההתפעלויות שלך,
למה?
וגם תדע לך שחלק מהמטען שלי זה מחלה חשוכת מרפא שאני חולה בה, כידוע, האופטימיות הכרונית.
כן, אני יודע. כן, ובוא נאמר, מי שמכיר את הביוגרפיה שלך יודע גם שזה נכון. תראה איך הגענו לזה מהמילה נס. אתה יודע מה איזה רעיון חלף לי בראש? אולי זהו חלק מהנס הישראלי, או, כן, אני אשאר פה.
בסדר. אין בעל הנס מכיר בניסו.
טוב, אני לא עוצר כאן את השיח, יש לי עוד כמה דברים לומר. אני רק אומר לך שכשהזכרתי קודם את תורמת ההיסטוריה, זה ממש הדבר עצמו, ואני שאלתי את עצמי במשך כל החצי שנה, אורי, וחיפשתי, אני לעתים בהתרחשות מחפש את אותו דבר, את תורמת ההיסטוריה העתידית לטוב, ואני מודה שלא מצאתי, אורי, אני מודיע לך, היום מצאתי, זה מסובב את נפשי. טוב, אני רוצה לחזור לעולם העשייה המגונה לעתים, ועולם הפוליטיקה אם כן, ואני רוצה לבחון איתך את החיים ממש. האם אתה סבור שהיינו אמורים כן להגיב מול האיראנים ולצפצף על האמריקאים?
בהחלט, כן.
כן? טוב,
ניחשתי.
אוקיי, ניחשתי. תגיד לי למה.
פשוט מאוד. כלל אמרו אנשים חכמים ממני, מי שעושה מעצמו סמרטוט עושים בו ספונטה. ומי שהוא המשוגע של השכונה, לא מתעסקים איתו. בסופו של דבר זה מביא את הכבוד. ואם אתה נכנע ללחצים, אתה מזמין לחצים נוספים, ובסופו של דבר אתה מפסיד במערכה, אגב, לא רק אנחנו, גם האמריקאים.
אבל האם אנחנו בשעה זו, שביידן הופיע שוב כמגן של ממש על ישראל, ואני גם אשמח לשמוע את התייחסותך אליו, ולאו מילתא זוטרתא בעיניי, שבא אדון ביידן כזה, ותראה איך הוא לוקח על עצמו את העול של להשתתף איתנו באותו מאבק נגד ציר הרשע. האם אנחנו יכולים לירוק בפרצופו את באינטרסים שלו? לא צריך עכשיו מאבק מול האיראנים.
זה לא היה מפריע לו. הוא היה אומר, אני אמרתי לישראלים, הם לא שמעו לי. זהו, זה הכל. כך הוא צריך הרי לרצות את האלקטורט שלו. וזאת הסיבה גם של המעצורים שהוא שם בפני הניצחון שלנו. אבל הוא גם זקוק, הוא יודע, אני חושב, הוא יודע בעומק הכרתו שהוא צריך שמדינת ישראל תנצח. הוא זקוק כעת לרצות את האלקטורט, הוא יגיד, תראו, אני ניסיתי, לא הלך, הישראלים הרעים האלה לא שמעו לי, נו, ואז מה?
אתה מוכן לשפוט, להעריך את ההתרחשות האזורית שבא לידי ביטוי באירוע הזה, בקואליציה הזו, או לעתים מתגנבת אצלי המחשבה, הקואליציה הזו זה יפה מאוד, אבל עוד רחוקה דרך מאוד מאוד, עד להקמת נאטו מזרח תיכונית.
תראה, אנחנו היום בתהליכים מאוד מרתקים, גם מבחינת מה שמתרחש בעולם המוסלמי. כידוע לך, אני בעצמי הוזמנתי לאיחוד האמירויות בעקבות דברים שאני אמרתי על האסלאם.
לא ידעתי.
לא, אז תקשיב, לאחרונה פרסמתי חוברת הנקראת מה היהדות חושבת על האסלאם. היא חולקה אחר כך לשני מסרים לתקשורת, עם הדרישות של היהדות מן האסלאם כדי שנוכל להתפייס. הדבר הזה גרם שהזמינו אותי באיחוד האמירויות לדבר איתם. ואני רוצה לקרוא ששם יש התפתחויות בלתי רגילות, כלומר אנחנו יכולים לראות רוויזיה שלמה של התיאולוגיה המוסלמית, לא רק הודנה והסכם חודייבה, יש משהו הרבה יותר עמוק מזה שמתרחש. ואפשר לומר אם כן שאנחנו בדרך לשינויים אזוריים מאוד משמעותיים, בסעודיה כבר מתכוננים מזמן לנורמליזציה עם ישראל, והנורמליזציה היא גם תרבותית וערכית, זה לא רק עניין של אינטרסים פוליטיים כלכליים, מדובר על משהו הרבה יותר עמוק, ואנחנו, לך תדע, כמו שראינו שינויים בתוך העולם הנוצרי שלא היינו מצפים להם, אז אנחנו גם עכשיו רואים שינויים בתוך העולם המוסלמי, איך תדע מה יהיה? שלא לדבר על כך שגם הגולה האיראנית גם כן מעורבת בדבר הזה.
שמע, אני לא ידעתי אודות החוברת הזאת, מה היהדות חושבת על האסלאם, אז יש לי בקשה, יש שתי דרכים שזה יגיע אליי, או שאבוא עדיך ירושלמה, או באחד מהביקורים הרבים שלך בראש יהודי, שים חוברת על שמי, זה יגיע אליי.
ובוא לא, נעשה... החוברת לא מוכנסת, יש לינק. אני אשלח לך לינק.
הלינק, מצוין, מאוד. אז okay. בקשתי, או לפני החג, אני מסופק אם זה לפני החג, אבל מיד בסמוך לחג, שנקיים על זה דיון, או אפילו דיוניים, או כמה שצריך, על החוברת ומשמעותה, אקרא, אלמד אותה, אבין אותה. אבל אני רוצה, ואני רוצה ללמוד מאוד על השינויים שמתרחשים אצלם, ואני רוצה לדבר על השינויים שאתה מצביע אצלנו. יש אצלנו שינוי במה היהדות חושבת, לא מה היהדות ההיסטורית, הרמב״ם וכולי, ימי הביניים, אולי בימינו, אלא היום. יש שינויים אצלנו?
תראה, יש מה שנקרא הכרה שהיהדות היא רלוונטית. כלומר, הרי הרבה יהודים מתרחקים מיהדותם, בגלל שהם רואים בזה רק פולקלור, נאמנות לעבר מפואר, אבל רק עבר. ופתאום מתברר שבתוך הקונסטלציה העולמית, יש למדינת ישראל והיהדות, שהיא הליבה התרבותית שלה, יש בעצם מה לומר כיצד ראוי לתקן את העולם, כיצד צריך לבנות את מערכת היחסים בין עמים, ושבין אדם לחברו ובין אדם למקום, ואני חושב שבזה עצמו יש כבר שינוי תודעתי מאוד משמעותי. שמה נאמר, זה חדש ביהדות? לא, זה לא חדש ביהדות, אבל זה חדש אצל היהודים.
הבחנה מעניינת אתה עושה, לא חדש ביהדות, אבל חדש אצל היהודים. טוב, אם אתה מוכן ברוב טובך לשים משהו על השולחן, שנבין במה מדובר, מה יש למדינת ישראל לומר לעולם ביחס לתיקון העולם.
פשוט מאוד. למשל, מה שנקרא אחדות הערכים. הרי העולם הנוצרי, נוצרי לשעבר, ירש מהנצרות את הרעיון שהערך היחיד בתחום המוסר הוא החמלה, האהבה. ואילו עשיית הצדק היא בעצם איזה מין רע הכרחי. לעומת העולם המוסלמי שבנוי כל כולו על מידת הדין, על גזרה, על חיתוך יד הגנבים וכדומה, הוא מכיר רק את מידת הדין. עם ישראל מלמד כיצד אפשר לחבר ביחד את שתי המידות, שבעצם מידת החסד היא בעצמה מידת הדין ולהפך, והדבר הזה בא לידי ביטוי במלחמות שלנו גם, כלומר באופן שבו אנחנו מנהלים מלחמה, שכאשר מתברר שהמאבקים שלנו הם חלק ממערך מוסרי כולל. דברי רש"י המפורסמים, שאם יאמרו אומות העולם שאנחנו ליסטים בגלל שאנחנו משתמשים בכוח, אנחנו מסבירים לא, זה חלק מהתודעה המוסרית שלנו. זה דוגמה. אתה רוצה עוד דוגמה? איך אמר פסקל? אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. והדבר הזה בעצם מצביע על הקשר בין העולם הטבעי לבין הממד הטרנסנדנטי שמפורנס על ידי היהודים עבור העולם כולו. נותן משמעות גם לעשייה, משמעות לחיים. יש לנו כן הרבה מה לתת.
שמע אורי, אנחנו הולכים לסיים את שיחתנו, אבל לפחות קבענו שיחה המשיכית על החוברת החדשה, אנא שלח לי את הלינק, ואני שמחה. רוצה להגיד לך משהו, יש לי ציוד איתו אבוא לליל הסדר בגין השיחה הזו בינינו.
יפה.
אז תודה רבה
תהיה.
לך.
כל טוב.
הרב אורי שרקי, חג שמח, כשר, שמח משפחתית, שמח חברתית, שמח אומתית, ואני אשמח מאוד לפוגשך מיד בסמוך לחג.
אמן.
תודה רבה לך, שלום ולהתראות. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם. עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.